עוברים ללמוד ספר מי מושלם. אנחנו בעמוד 21 בפסקה שנייה. באמצעה של פסקה שנייה עומדות לבחירתנו. דיברנו על המשמעת הנפשית שאנחנו צריכים להפעיל ביחס לתנועות הנפש שלנו כדי לא להגיע לסערות נפש שליליות שעשויות לגרום לנו דיכאון, כעס, טינה, שנאה, מרירות, חרדה, קנאה ועוד, שאלו תוצרים של חוסר משמעת נפשית. כל המצבים הנפשיים האלה שדיברנו על כרגע הם תוצאה של חוסר משמעת נפשית שאדם מתייחס לתנועות הנפש שלו בהפקרות או בחוסר אחריות ונותן לדברים לזרום שם בפנים מבלי לעמוד מולם ולנתב תחושות, לנתב הרגשות, כמובן באמצעות המוסר, באמצעות התורה, באמצעות המצוות. כשאנחנו מסתכלים על עבודת האדם בתור שכזו, היינו משמעת, כן? משמעת, משמעת ומשמעת, כמו שזה מופיע, אני לא יודע אם ראינו כבר את השלוש פעמים האלו, משמעת ומשמעת, כן, למעלה, משמעת, משמעת, משמעת. כשאנחנו מסתכלים באמת על עבודתנו כעבודת המשמעת, אנחנו מבינים שלמעשה עומדות לפנינו אך ורק שתי ברירות, ממש בהתאם לניסוח של התורה. ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הברכה ואת הקללה. אין בעצם שום דבר חוץ מברכה וקללה, חוץ מחיים או מוות. זאת אומרת, ככה זה עומד. כשאנחנו מבינים את החשיבות של המשמעת, אנחנו מבינים שאם אנחנו ממושמעים, אנחנו חיים. אם אנחנו לא ממושמעים, אנחנו חווים חוויה מסוימת של מוות. כן? דיכאון, כעס, טורף נפשו באפו, פסוק מפורש, אדם כועס הוא אדם שטורף נפשו, זה סוג של מוות. גם טינה זה סוג של מוות. אותו אדם שהייתה לו טינה, ואמרו הרופאים, אם לא ייתנו לאישה עכשיו, כך וכך הוא ימות. ימות? וזה. עדיף שימות. הייתה לו טינה על אשת איש אחת. זאת אומרת, טינה זה משהו מאוד חזק ומכביד על לב. אם כן, אתם רואים, כל המצבים האלו, דיכאון, כעס, טינה, שנאה, מרירות, זה כמו מוות. מה, 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 זה אדם מת. אדם מריר הוא אדם מת במובן מסוים. לכן, המשמעת היא מאוד חשובה, כי היא בעצם מאפשרת לנו לבחור בחיים או במוות. או בניסוח שלה, עומדות לבחירתנו אך ורק שתי אפשרויות. שתי אפשרויות. כל שאר אפשרויות הביניים שאדם מדמה לעצמו הן דמיוניות. אז בסדר, אז אני אהיה כעסן, אז מה? אז אני אהיה מריר, בסדר. אפשר לחיות עם מרירות. לא, אי אפשר לחיות עם מרירות. אתה חי מת עם מרירות. אל תשלה את עצמך. סלק את הדמיון. אנחנו לא אומרים שאדם לא יכול להיכשל בזה, אבל לפחות תודה בעובדה שאתה מריר, אתה לא חי. אתה לא חי. כן? זה לא אומר שאדם לא מותר לו, כן? אסור לאדם להביע ביקורת על משהו, אבל זה לא מרירות, זה משהו אחר לגמרי. זה לא מרירות. להביע דעה, לחלוק, בסדר גמור, אבל לא מרירות. לבחירתנו עומדות אך ורק שתי אפשרויות. או להיות כפופים לחיי תורה, במלוא מובן המילה, התורה כמורה, לנפש את הליכותיה, את האיזונים הנדרשים בתוך הנפש. או לחיות חיי תורה במלוא מובן מולה, וכאן מדובר על כל חלקי התורה. הכוונה היא גם ההדרכה המעשית של התורה, וגם ההדרכה הנפשית של התורה, שזה נכלל בחלק המוסר של התורה. ההדרכה המעשית בחלק המצוות וההלכה. זאת אומרת, אי אפשר להגיע למשמעת פנימית, וגם חיצונית, מבלי הדרכה של התורה. אדם ודאי יתאה בדרך, ודאי יתאה בדרך. הוא לא יכל לסמוך על האיזונים הבסיסיים של הדרך ארץ שלו. לא, האיזונים הבסיסיים של דרך ארץ, המתנה המופלאה שנקראת דרך ארץ, היא חלשה מכדי להתמודד עם האתגרים העצומים של האדם מול יצרו. ויצרו הרבה פעמים, איך? מלך זה כן וכסיל, כמו שאמרנו, ובעל העיר, העיר זה הנפש, ואותו מלך כסיל בעל העיר, כן? מה זאת אומרת שהוא בעל העיר? הוא בעל הנפש. והוא מוצא שם את כוח ההגנה של הנפש בדמות דרך ארץ. האדם הזה יש לו דרך ארץ, הוא לא גונב, כן? ברמה של דרך ארץ, הוא לא נועף ברמה של דרך ארץ. יצר אומר, קטן עליי. בלי תורה אני מנצח את הדרך ארץ שלך. אני אעשה אותך מהר מאוד נועף עם קבלות ועם אידיאולוגיה. אני אעשה אותך גנב. אני אעשה אותך כך וכך, בקלי קלות. דרך ארץ זה לא מספיק. זה מאוד חלש. חייבים לגייס את הכוח של התורה. את כוח המוסר, את כוח המצוות. אחרת, המשמעת הפנימית, השיטור הנפשי, הרמזור של הנפש, רמזורים, תמרורים, זה לא יעבוד. עד כדי כך שאפשר לומר, כפי שנאמר כאן, עומדות לבחירתנו אף רק שתי אפשרויות. או להיות כפופים לחיי תורה במלוא מובן המילה, או לשקוע ברגשות שליליים עד כדי מחלת נפש של ממש. מה זה מחלת נפש, אומר הרמב״ם, 8 פרקים? מידות לא ממוצעות. מידות לא ממוצעות. ברגע שהמידות לא ממוצעות, או שאדם הוא פזרן בממונו, או שהקיצוניות השנייה קמצן, זה חולי נפשי. להיות פזרן זה חולי נפשי. חולי נפשי. מה זאת אומרת חולי נפשי? זה לא המצב הבריא של הנפש. כמו שאם חם לך מדי בגוף, זה חולי. ואם קר לך, זה גם חולי. צריך להיות ממוצע. טמפרטורה צריכה להיות. תודה רבה בתוך הנפש. גם שם צריך לראות מה הטמפרטורה של כל כוח. אם זה מגיע לטמפרטורה מופרזת, קיצונית, לא טוב. הנפש כבר לא מתנהלת בצורה נכונה. או להיות כפוף, או לשקוע ברגשות שליליים, עד כדי מחלת נפש של ממש. אין דרך ביניים. וממה מורכבת אותה מסגרת של משמעת עצמית ששומרת על בריאות נפשנו? איזה פעולות אנחנו צריכים לחתור ולהביע אותם כדי שנוכל להיות בטוחים שבתוך נפשנו מתפתח איזון? איזה פעולות? אני רוצה להתחיל לעבוד. מרגע זה אני רוצה להתחיל לעבוד. מרגע זה ממש, אני מדבר מולכם. אני רוצה להתחיל לעבוד. מה יש לך להגיד לי? מה היה הביטוי של המשמעת? בבקשה. היא מורכבת מתכונות כמו מתינות, סבלנות, עוז רוח, הימנעות מלשפוט את הזולת שלא לצורך, כנות, השלמה עם דברים שאינם ניתנים, נתונים לשליטתנו, שמחה, חמלה, חריצות, גמישות, תושייה והתלהבות. הנה. כל התכונות האלו, אלו יכולות שמצויות בנו, אלא צריך לעורר אותן. צריך לעורר אותן. סבלנות, קודם כל. מה זה סבלנות בעצם? מה עושה הסבלנות? סבלנות היא מונעת מאיתנו תגובות קיצוניות. סבלנות. סבלנות. הקור יחלוף. סבלנות. השלג יימס. סבלנות. החום יעבור. סבלנות. המינוס בבנק ייפטר. עכשיו, אם אתה לא סבלן, ביחס לאחד ממצבי המציאות שציינתי, התגובה הרגשית שלך היא תגובה מוגזמת. אם אתה לא סבלן, אתה מכריע רק על פי פן אחד, מצב מסוים, שהוא לא נוח, אני חייב לומר, הוא לא נוח. יש לך מינוס בבנק, כואב לך הראש. סבלנות. הסבלנות היא מאפשרת לראות את חלקי השלם. לא לראות חצי תמונה. כי לראות חצי, זה מביא לקיצוניות. כדי שאנחנו נוכל להינצל מקיצוניות, אנחנו צריכים לראות את השלם. זה קשור מאוד להליכות הגאולה שאנחנו חווים אותן ב-180 שנה האחרונות, ובחיינו הקצרים עד היום. אם אנחנו מסתכלים על חצי תמונה בתוך המציאות שלנו היום, בחוסר סובלנות, אנחנו הולכים להגיע לרוגז, לסנוע אנשים שלא חושבים כמונו, וכו' וכו', תראו כמה צרות. אבל אם יש סבלנות, עד שהדבר ישלם, עד שהתמונה תישלם, סבלנות שמאפשרת לראות את השלם שנוצר מתוך החלקים, אני הרבה יותר רגוע. זאת אומרת, סבלנות זה כוח שמונע תסיסה נפשית מוגזמת של כוחות שליליים, של רוגז, של חוסר אמונה וכו' וכו'. שההופעות הנפשיות השליליות האלו כמובן יכולים להביא אותנו לאותו מצב שאמרנו, מחלת נפש של ממש. ויש אנשים שמסתכלים על המציאות שלנו היום, המציאות הציבורית, אם זה הפוליטית, הלאומית, והתגובה שלהם מעידה על מחלת נפש. ייאוש עמוק. טענות קשות, מרירות קראנו לזה. כעס גדול, טינה עצומה, זה מחלת נפש. כי הם לא סבלנים. הם רוצים את הקץ עכשיו. הכל יהיה שלם עכשיו. עכשיו. שורים משהו לא חסר, לא שלם, אין סבלנות לתת לתהליכים להתפתח, לפעול בתוך המציאות. אני לא צריך להשלים החסרון כמובן. אבל גם הפעילות שלי צריכה להיות מלאה בסבלנות ומתינות. גם הפעילות שלי היא צריכה לבוא מתוך אמונה. תראו לכם ילד, כן, שהוא לא מצליח לפתור תרגיל בחשבון. ופעם אחר פעם הוא נכשל. אורי, 8 + 8 = 17. אורי, 8 + 8 = 12. אז האבא מתחיל לפעול, אבל בלחץ גדול. הוא לא פועל על פי הדרכים הנכונות לסייע לתלמיד, לבן שלו, לפתור את התרגיל. לעומת אבא יצירתי שהוא מלא סבלנות. הסבלנות היא בנויה ביסודה, סבלנות, ביסודה היא בנויה על אמון עמוק במציאות. שהכל נידון לטובה. אחרי שאני מאמין במציאות שהכל נידון לטובה, עכשיו אני יכול להתמודד עם החסרונות שבמציאות ולראות בהם תלך, חלק מתהליך של התפתחות והתגדלות. אני מאמין בילד. הוא לא יודע כמה זה 8 + 8. לא יודע. בסדר, אני מאמין בו. אם אני אתן לו את הכלים המתאימים, את ההסברה, שיעור עזר, הוא יודע לפתור את התרגיל. הוא יודע גם לפתור את התרגילים יותר מסובכים. זה סבלנות. אמון בסיסי במציאות הטובה, וראיית החלקיות של המציאות, כחלק בשלב ארוך טווח, בתהליך ארוך טווח, שאני פועל בתוך המציאות, אבל לא בקוצר רוח. סבלנות. התכונה הזו היא תכונה מופלאה, והיא היסוד, אולי העיקרי, של בריאות הנפש. במיוחד במציאות, כמו שאנחנו חיים בתוכה, מציאות של העולם הזה. מי שנמצא בעולם הבא, אין שום בעיה, הוא לא צריך להיות סבלני. הכל כבר שלם שם. אבל פה בתוך המציאות מישהו בלי סבלנות, כך אמרו תלמידי הרב צבי יהודה, שכמה וכמה שנים לפני מותו, הוא הטביע את המושגים שאנחנו כך רגילים עליהם היום. אהבה ואמונה. שתי האלפים, בלשונם של תלמידי הרב צבי יהודה. שתי האלפים. ולא פעם אמר הרב צבי יהודה לתלמידיו, מי שלא יהיה לו אמונה ואהבה בדור הזה, הוא לא ישרוד. לא ישרוד מנטלית, לא ישרוד נפשית, ואולי גם לא ישרוד פיזית. הלב שלו יתפקע. אהבה ואמונה. אמונה זה סבלנות. כלשונו של רב קוק, מוסר אביך, הסבלנות חמושה היא באמונה גדולה מאוד. סבלנות ואמונה זה היינו הך. סבלנות זה הכוח המגדל. סבלנות היא מאפשרת למציאות לגדול, כמו אמונה. אומן אומן את הדסה, מרדכי. כאומן, כאומן הנושא את היונק. אמונה זה כוח מגדל. מכוח האמונה אנחנו מגדלים. כשאני מאמין באדם, אני מגדל אותו. כשאני מאמין בעצמי, אני מגדל אותו. סבלנות ואמונה. אז זה הדבר הראשון. סבלנות. אם כן, המשמעת היא מורכבת מריסון נפשי, שבא לידי ביטוי בסבלנות. אל תרוץ מהר. הסוגיה דורשת מתינות. אל תבקש להבין ברגע אחד את מה שכתבו גדולי עולם. וגם להם עצמם לקח לכתוב איזה כמה, אני לא יודע כמה חודשים ושנים, עד שהם כתבו את החידוש הזה. אתה רוצה להבין את דברי הרמב"ן ברגע אחד? רגע, סבלנות. יש שלבים. חסר לך שלב א', ב', ג', ד', ה', ו', כדי להבין מקצת דברי הרמב"ן. אתה רוצה ללמוד א', ב', ג', ד', ה', ו'? אתה רוצה? יש לך סבלנות ללמוד את 6 ההקדמות האלו? בבקשה. בסוף תבין את הרמב"ן. תבין. אתה תרגיש את עומק הסברה שלו. אתה תרגיש קצת. אבל סבלנות. זה דבר ראשון. מתינות, סבלנות. לא נחלק כרגע בין שני המושגים האלו, כן? כרגע נזהה ביניהם. מתינות, סבלנות. עוז רוח. מה זה עוז רוח? בעוד שסבלנות זה אכלה, עוז רוח זה התקוממות. יש במציאות חלקים שכלפיהם צריך לנהוג בסבלנות. יש במציאות חלקים שלגביהם נכונה המצווה של אדרידתה. עוז רוח. עוז רוח זה להתגבר על החולשות. על החולשות שלגביהם יש אפס סבלנות. אפס סבלנות. להתגבר על החולשות שלך, שאין להם מקום בחייך, שהם עשבים שוטים בשדה הנפש שלך. עוז רוח, גבורה, התקוממות, נחישות, החלטיות, כנגד דברים שלא צריכים להיות דברים שליליים. לסלק אותם. שלגביהם בחיפזון יצאת המצרים. לגביהם צריך לצאת בחיפזון. אתה צריך לדעת מתי צריך מתינות, מתי צריך עוז רוח. כן? שני תכונות שמשלימות זו את זו. שמאל דוחה, זה עוז רוח. ימין מקרבת, סבלנות. כן. לא צריך יותר מדי לדייק פה. סוף סוף כתבה איזו אישה חשובה וטובה, אבל זה לא דברי ראשונים. גם ככה כנראה שאני כבר מדקדק יותר מדי. כן, כן. מה? נכון, נכון. כן, העירו לי פעם שאני מדקדק יותר מדי בדבריה, כאילו זה דברי המרשה. לא, זה דברי אישה, לא מרשה. בסדר. כך כתוב, כל מה שאפשר לעלות בקודש מעלים. אז אנחנו מנסים, למה לא? למה לא? כן, יכולתי להגדיל לעשות ולחלק בין מתינות וסבלנות. עצם העובדה שזה שני מילים שונות בעברית, סימן שיש גם חילוק ביניהם. אבל נעשה לכם הנחה. נעשה הנחה. כן, אם מישהו רואה פה איזשהו סדר, בסדר גמור, אין שום בעיה. כן, את אתה לא, אני לא רואה מול עיניי את הדווקאות של הסדר, אבל יכול להיות שיש פה סדר, יכול להיות. מתינות, סבלנות, עוז רוח. הימנעות מלשפוט את הזולת שלא לצורך. הימנעות שלא לשפוט את הזולת שלא לצורך. למה? למה זה חשוב? למה זה חלק כך חשוב של המשמעת? כשאנחנו שופטים שלא לצורך, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו מחליטים על חלק במציאות שהוא רע. בין אם אתה שופט שלא לצורך, בין אם אתה שופט לא בצורה נכונה. בשני המקרים, השיפוט הוא כאילו יוצר ערכאה. מה הבעיה בשיפוטיות? הבעיה בשיפוטיות שאתה יוצר פסק. כשאתה מסתכל על התנהגות הזולת ואתה שופט, אתה בעצם, אתה קורא לשכל שלך כדי שיפסוק את פסקו. ואז אתה מגיע למסקנה שפלוני הוא כזה וכזה. הכרעת שלא לצורך או בצורה לא נכונה, שפלוני הוא לא בסדר. הכרעת על חלק מסוים במציאות שהוא לא בסדר, אבל לא הכרעת בצורה נכונה. עכשיו יצרת פה בעיה. יצרת פה בעיה. למה יצרת פה בעיה? על משהו שהוא חיובי ביסודו, אתה פסקת שהוא שלילי. אגב, זו הסיבה גם של איסור לשון הרע. למה אסור להגיד לשון הרע? שלא לצורך. כי כשאתה אומר לשון הרע, אתה בעצם מדגיש את השלילה שבמציאות. אתה מדגיש. החלק השלילי של זולתך הוא קיים. מה זה לשון הרע? זה דברים של אמת. אבל שלא לצורך. נכון שחברי הוא גנב. נכון שחברי הוא כך וכך. אבל אתה מפרסם את זה שלא לצורך. אתה מפרסם את זה או בתפוצה גדולה מדי, או בשפה לא מתאימה. בעצם, הגדלת חלק רע שבמציאות באופן מופרז. אז אם אתה יודע על חברך שהוא חשוד בגניבה, אומרת הלכה, הלכה, כן? אומרת הלכה, צריך להגיד לאנשים שנמצאים בסביבתו, תהיו זהירים ביחס לממונכם כשפלוני נמצא בסביבה. הניסוח ההלכתי, כן? שהוא בעצם לוקח בחשבון שיכול להימצא חסרון כזה של גניבה, אבל תהיו זהירים. לא צריך כרגע לקחת אותו לשוטר, אלא תהיו זהירים. זה הכל. יש נחשים בסביבה. תהיו זהירים. אבל זה לא אומר שאסור ללכת בסביבה? כן. שיפוט שלא לצורך, הוא מגדיל את הרע במידה כזו, שאחרי זה, הרע הזה בעצמו, הוא מכשיל אותך. אגב, זה נכון גם לגבי השיפוט העצמי שאנחנו שופטים את עצמנו. אז נכשלת, אז לא הצלחת, אז חטאת. עכשיו אתה שופט את עצמך, איזה אפס אני, איזה גרוע אני. עכשיו אתה לא תוכל לקום ולצאת מהבוץ שאתה עצמך הכנס לעצמך. וכל זה למה? משיפוטיות, או שלא לצורך, או שאינה נכונה. אסור להגדיל את הרע מעבר למידה האמיתית שלו. ביחסנו למציאות, בשיפוטיות למציאות. נכון, אנחנו לא מושלמים. אבל אנחנו גם לא עבודים. שיפוט שלא לצורך הוא מאוד בעייתי מהבחינה הזו. יותר מזה, שיפוט שלא לצורך, לא רק שהוא מעצים בצורה דמיונית את הרע של הזולת, הוא גם מרגיל אותך להיות טיפוס שמעכשיו אתה מחפש את הדברים השליליים. אתה כבר לא תראה את הטוב. למרות שהטוב הוא קיים, אבל אתה לא תראה אותו. אתה תעדיף לראות את השלילה. וזה דבר חמור כשלעצמו. אז אתה גם מגדיל את הרע של המציאות שנמצאת סביבך, אבל אתה גם מגדיל את הרושם של הרע בתוכך. הרע תופס חלק משמעותי מדי. איך פלוני? על הפנים. איך המדינה? על הפנים. איך זה? הכל על הפנים. מאיפה זה התחיל? זה התחיל משיפוט שלא לצורך. עד שהגעת למצב של משפטים בעל ידי אום, אתה כבר יודע לשפוט את המציאות בצורה נכונה. אז יש פה בעיה כפולה, אם כן. כן, אלי.
אתה מרשים את עצמך בזה שלפעמים שולחים לך שאלה על מישהו,
כן.
תשובה, זה כאילו
ששאלו
את השאלה על עצמך. אם פעם גנבת משהו,
ואת
אומר, זה
קצרים. אתה אומר, זה פוסל במומי. כאילו אני פוסל במום שלי. אני אומר לדבר שזה בעצם אני. מה, ככה אתה אומר? לפעמים. אני לוקח מעולם המושגים הפנימי שלי ומלביש על הזולת. כן, כן. כן. מאיפה אתה מכיר את מושג הגניבה? מעצמך. אז אתה מלביש את זה לשני. טוב, רגע, ככה אתה אומר. כן, לפעמים, זה ככה קורה, נכון. נכון, לפעמים. זה העניין של הימנעות מלשפוט את הזולת שלא לצורך. כנות. מה זה כנות? לא להסתיר את השקר. ראיתם? זה דבר ביפוחו. מקודם, הימנעות לשפוט את הזולת. כנות זה בדיוק הפוך. כן לשפוט את עצמך, וכן להודות על האמת. זה דבר והיפוכו. כמו שראינו, סבלנות מול עוז רוח, כן? יש לנו פה הימנעות מלשפוט מול כנות. כנות זה היכולת להודות על האמת. לא להפריז כמובן בגילוי המסעיר אודותיך, אבל כנות זה מה שנקרא גילוי נאות. גילוי נאות, שקיפות. המושגים העכשוויים, זה קצת מתקרב לדבר הזה. זה נקרא כנות. כלומר, להימנע מלשפוט, זה יכול להיות טעות מאוד גדולה, אם היא תגרום חס ושלום להתכחשות, העלמה של מה שצריך תיקון בתוכנו. זה העניין של כנות. זה כנות. אבל זה לא אומר, כנות היא לא אמורה רק לגבי דברים שליליים שצריך להיות כנים לגביהם, אלא כנות זה גם להיות כנה עם הזולת. בכנות. אתם מכירים את המצב שמישהו שואל אותך, למה אתה לא בא? תראה, כי ככה וככה וככה, ואתה כולך, כל התשובה שלך מרוקמת ומפותלת, ויש בה חצאי אמיתות וחוסר כנות. אני בכנות. אחי, לא בא לי. אחי, הייתי צריך לבוא, היה ראוי שיבוא, אין לי כוח. אחי, אני לא במצב המוסרי לדרוש מעצמי את זה. זה המצב שלי כרגע. סליחה שאני אומר לך את הדברים דוגרי ישר, אבל אני מעדיף להיות כנה עם עצמי ואיתך. כי אם אני לא יהיה כנה, זה יסבך את שתינו אחרי זה. אני מעדיף לתת לך תשובה פשוטה, מאשר לתת לך תשובה מפותלת. כן, אחותי, אחי, בא שם וזה, ופה, ושאתה מבין. איזה עייפות נפשית שזה יוצר. גם בך. זה משדר כל כך חוסר אמון. הוא מרגיש שאתה מתפתל כדי להסוות משהו. זה לא בריא לתקשורת שביניכם אפילו. זה העניין של כנות. אם כן, כנות היא גם הגילוי הנאות ביחס לדברים שצריכים תיקון אצל עצמנו, וכנות היא גם שייכת להליכות התקשורת בין אדם וחברו, כן? לשדר את מה שבאמת בתוכך אל הזולת. תן לו להרגיש שאתה כנה איתו, שאתה לא, אתה לא פותר אותו באיזו תשובה. תן לו להרגיש שהקשר בנוי על זרימה של כנות, כמו ילד קטן. אתה רוצה לשחק עם ילד, אפשר להחזיק אותך בידיים? לא. לא. הוא כנה. לא, תראה, סליחה, אני עכשיו משחק בארגוז החול, אם אתה יכול לבוא אחר כך, תחזיק אותי בידיים. לא, הוא עושה ככה.
יש איזה שאלה שאפשר לראות אצל הילד את הקונפליקט כבר. הוא כאילו רוצה קצת לרצות כבר, והוא לא בטוח.
וזה הבעיה. מה עושים המבוגרים? הם מפעילים לחצים על הילדים, מוציאים אותם מהכינות. אין? ואז ילדים מתחילים להרגיש לא נוח, להגיד את דעתם האמיתית, ואת התחושה המיידית שלהם, וזה בעיה. ואז ילדים נפחים לשקרנים. ילדים שקרנים, אחרי זה נערים שקרנים, אחרי זה מבוגרים שקרנים. כנות, זה תנאי לבריאות הנפש. מאוד מאוד חשוב. אבל אנחנו צריכים פה לעצור. יש בעניין אמונה. כן, צריכים פה עכשיו ארבע וחצי, אז מה נעשה? לעצור. אז פעם הבאה, זאת אומרת, תזכור את השאלה. אוכילה.